כולם מוקמים? שלום, נתחיל. בסדר, אנחנו אוחזים בעיצומה של סוגיה של קידוש הרבה. אני אעשה חזרה מהירה על מה שראינו בפעם קודמת ונרחיב את העירייה יותר היום. אני אתחיל עוד פעם ביסוד הפשוט של זמני הקידוש. כן, הפשטות שקידוש אמור להיות כניסתו של השבת. כן, הדבר הזה ראינו עולה בצורה ברורה ממקורות התנאים. אני חוזר, התוספתא בברכות פרק ג' מתארת קידוש בכניסת השבת של רב לזר ורבי צדוק, מתארת אביו רבי צדוק. הקידוש של בית שמאי ובית הלל שהם עוסקים בו הוא לפחות בפסחים פרק י', ברור שבסעודת הלילה, זה ליל הסדר, והדברים מפורשים בתוספתא בברכות בפרק ג', שביום יש כבוד יום, אבל קידוש היום נוהג רק בליל שבת ולא ביום השבת. זה מפורש בתוספתא. הדבר הזה גם לכאורה הוא גם מבחינה מושגית פשוט שככה זה צריך להיות. אם אנחנו נותנים לדעתנו על תפקיד הקידוש, כן? ודאי אם אני בשיטת הרמב״ם, שסובר שהקידוש הוא בכניסתו וביציאתו, היינו הקידוש בהבדלה כמצווה אחת, מטרתם לציין את המעברים בין מחול לקודש ומקודש לחול, זה די ברור שזה אמור להיות בקצוות, והוא לא אמור להיות פתאום באמצע היום עוד קידוש, כן? והאמת היא גם שמי שלומד פסחים פרק עשירי גמרא, והוא לא יודע שום דבר אחר, הוא דף יוימי, כן? כל יום לומד דף. המפגש הראשון שלו הפשוט הוא עם קידוש לילה, כשהוא בקופי, ככה יהיה ריכוך פה, איזה ריכוך ארטילרי, הרבה לפני קובב, כשהוא יפגוש את הסוגיה של נחמן בר יצחק, עצם העלאת האפשרות של קידוש ביום, עולה לראשונה, באדם שלא קידש בלילה. אבל זה ברור לסוגיות שמקדשים בלילה, הגמרא מביאה בקופי עמוד ב' את הברייתא מהתוספתא שציטטתי קודם, אמנם ראינו בשעתו בכל מיני ניסוחים שונים, אבל וכך כשמגיעים לקופי עמוד א', כן, אנחנו מגלים ברייתא שהיא באמת מפתיעה. האמת היא שגם איך שהברייתא מנוסחת בבבלי, בכלל לא ברור שאת צריך ללמוד מזה שני קידושים. אני חוזר אפילו לשון התיקון של הבבלי. קודם כל הבבלי זועק פה שעיקר קידוש הוא בכניסתו. למה סוגיה כאן? אני קורא את לשון הגמרא, כשהיא מביאת הברייתא, אין ילד ביום, בלילה מניין, זועק את הגמרא, אדרה, בעיקר קידוש בלילה הוא קדיש, דחי קדיש, תחילת יום מבאי לקידושי, וכו'. הבבלי זועק את הדבר הזה, שהדבר הזה הוא פשוט. גם לשון התיקון שלו, ספק אם יש פה שני קידושים בברייתא. שכן, מה הבבלי מציע? הכי כאמר, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו, סליחה, אני אגיד אחרת. בלשון של הברייתא, איך שהיא הובאה בסוגיה, ספק אם יש בה שני קידושים. שכן, גם פה, תרגיל, לא יודעים שום דבר, יודעים רק את הברייתא. תנו רבנה, זוכר את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין, אין לי אלא ביום. כלומר, אין לי אלא שאותו קידוש שהפסוק מדבר עליו, הוא יהיה ביום, כי כתוב את יום השבת. בלילה מניין, או אפשר לפרש, מניין שהקידוש הזה הוא בלילה, תעוד לומר, זוכר את יום השבת לקדשו. ואפשר גם פה לקרוא קידוש אחד, אלא מאי, שהגמרא לוקחת את לשון הברייתא ומתקנת אותה, אז לכאורה עולה ממנה שני קידושים, רק מלשון התיקון, שכן, זוכר את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין בכניסתו, פה היה הכל בסדר. אין לי אלא בלילה, ביום מניין, תמוד לומר זוכר את יום השבת. ופה, וכך ודאי הסוגיה קוראת את זה, פה בעצם בלשון התיקון של הברייתא, בא לעולם הקידוש הכפול. אני מזכיר שהרייבד, שלא רואה את הקידוש ביום, את הברכה ביום כקידוש, הרייבד מציע כאחד משני הסברים לברייתא הזאת, גם אחרי לשון התיקון, שמדובר פה על אדם שהוא לא קידש בלילה, האם הוא יכול לקדש ביום. ובלשון אחרת, הברייתא אומרת פשיטה שקידוש הוא בלילה, כי קידוש אמור להיות בכניסתו. ליום מניין, הכוונה, במידה והוא לא קידש בלילה, אם יוכל לקדש ביום, לזה דורשים את הדרשה, כן? אבל הקידוש הכפול גם בכניסתו וגם ביום הוא בא מלשון התיקון של הברייתא, וכאן כאמור השאלה הגדולה ביותר שעולה פה בכל הסוגיה היא למה זה נקרא קידוש. שכן אומרת הגמרא, מה היא מברך ביום, מה היא מברך? אמר רב יהודה, בורא פרי הגפן. זה הרי ברכת הנהנה, ולא ברור למה היא מכונה קידוש. אני מציין שבאמת אף המורה לא קורא לה קידוש. אם נחזור על הסוגיה, רב יהודה אמר ביום מברכים בורא פרי הגפן, רב אשי איקלה למחוזה אמרו לי לקדיש למר קידוש הרבה. מי קורא לזה קידוש הרבה? אנשי מחוזה. אנחנו לא כך יודעים מי הם. דבר אחד אני כן יודע מהסוגיה, רב אשי בעצמו לא מבין מה הם מבקשים ממנו. אפשר על רקע הסוגיה להגיד איך שהיא מספרת את הסיפור. תל אחד רב אשי יודע שזה בורא פרי הגפן, אבל היות והם אמרו קידוש הרבה, כנראה מה הם ביקשו? כנראה משהו אחר. הוא לא יודע, הוא לא בטוח. כלומר, עד שהמבוכה היא שלנו, של הראשונים, האמת היא שהמבוכה היא בעצם רב אשי בעצמו. כלומר, השם קידוש הרבה הוא לא שם אמוראי, הוא שם של אנשי מחוזה, שרב אשי לא כך יודע מה לעשות. הוא חושד שהם מצפים יותר מבורא פרי הגפן, אבל מצד שני הוא לא בטוח, כן? ועל רקע זה מתוארת ההתנהגות שלו, כן? סבר מי מי הוא קידוש הרבה, הוא לא בטוח, אמר בכדי כל הברוכות כולם בורא פרי הגפן אמרי ברישה, אמר בורא פרי הגפן ואגיד בי, והוא ציפה לראות מתקובות הקהל, הוא חזי על האוסבא דגחין ושעתי וקרי ענף שיחחם עיניו בראשו. אבל די משמע מלשון הסוגיה שאילולי אותו סבא שגחין ושעתי, הוא היה מוכן לכך שמה? להמשיך לעוד משהו. בפרויקט השו"ת היום יש לך כל כך הרבה פירושים על הדף שלא שערו מאבותינו. באחד מהם הוא מביא, אחד מהאחרונים שם, אני לא זוכר איך שמו, הוא מביא איזה דיון, אם אדם מגיע למקום שברכים ברכה שהוא בעצמו לא רגיל לברך, אבל הם רגילים לברך, האם יש לו איסור ברכה לבטלה לברך עבורם? רוצים לדייק את זה מפה. בוא נאמר ככה, המבוכה היא כזאת, משמע שרב אשי כשאומרים לו קידוש הרבה הוא באמת חושב שרוצים יותר, שזה רק מחדד את השאלה איך אנחנו הגענו למצב שאנחנו מצד אחד מברכים רק בורא פרי הגפן ועדיין אנחנו קוראים לו קידוש הרבה. כן, אז ראינו בפעם הקודמת כמה דברים, בואו נשזור אותם יחד ונתקדם. ראינו את פירוש אחד בגאונים אצל רב איגון שהוא ברך ברכת אשר ברא ין ינסיס, זה האגיד בי. האגיד בי זה לא שהוא סלסל בקולו כמו איזה חזן בורא פרי הגפן כמו יוסל רוזנבלט, אלא הוא פשוט אמר טקסט ארוך. למה זה נקרא קידוש הרבה? כי הברכה ארוכה. כן, זה נכון, זה נכון, אבל הוא העריך בברכת היין וזה הכוונה אגיד בי. זה כנראה נקרא רבה כי זו ברכה ארוכה. עדיין אין פה שום פתרון לשאלה מה קידוש בדבר הזה. זה בורא פרי הגפן שבשבוע שעבר מישהו מכם אמר נראה מתאים לקידוש של פורים, לא לקידוש של שבת בבוקר. אבל זה אולי הסבר אחד לקידוש הרבה הזה. קו שני שראינו אצל הרייבד וגם רבנו דוד, הם בעצם מתעקשים לומר שזה לא קידוש. רבנו דוד אומר זה מקסימום קידוש הזוטה. הם ראינו, אבל אני רוצה קצת לחדד את הנקודה הזאת ברבנו דוד. ראינו שרבנו דוד רואה בזה לא קידוש אלא קביעות סעודה על היין. כך הוא אומר, ולכן הוא טוען שזה אמור להיות בכל הסעודות, בכל הסעודות כולל סעודה שלישית, ולאו דווקא בתחילת הסעודה, יכול להיות גם באמצעה. הוא מציין לשיטה של רבנו יונה שמדבר על כך שביום יש עניין לעשות פעם אחת קידוש. בואו נחדד קצת את המחלוקת, וזה בעצם גם נמצא ברמב״ם בפער בין פרק כ"ט לפרק ל'. בפרק כ"ט זה נקרא קידוש הרבה והוא מתואר כלפני הסעודה השנייה. הוא נאמר את זה בצורה הבאה, אני מדבר בשפה של חטיבות הזמן של השבת, קידוש אחד בלילה, קידוש אחד ביום, היות וזה לפני הסעודה הראשונה של היום, יש פה סוג של כניסתו, אפשר לקרוא לזה. כלומר, לפני, בלילה אני מברך לפני סעודת הלילה, ביום אני מברך לפני סעודות היום, אבל באמת הדגש הוא יום לילה. לעומת זאת, פרק למד, שהוא לא קורא לו קידוש, וגם רבנו דוד, הדגש בכלל לא על חטיבות הזמן, הדגש הוא על הסעודות. יש פה בעצם שתי תפיסות, שתי צורות של הצגה מה מקום היין. האם מקום היין הוא כחלק מהמגדיר של סעודות השבת, או אם מקום היין הוא בשתי חטיבות הזמן של שבת, אני צריך לקדש על היין. הרמב"ם בפרק כ"ט באופן ברור מדבר גם בשפה של חטיבות הזמן, לילה ויום. רק השאלה היא, למה זה נקרא קידוש בכלל, ולמה זה נקרא קידוש הרבה? וכאן, הזכרתי בפעם קודמת, יש לא מעט ראשונים שאומרים שזה עניין של לשון סגי נהור. הוא באמת קידוש קטן יותר. ופה אני רוצה לפתוח, כבר אנחנו מתחילים להתקדם, במפתח שנמצא בדברי רש"י, שהוא באמת פרדוקסלי, בואו נחדד את הדברים היום, אבל הוא נשזר בהמון דברים שכבר למדנו. פשוט פה הדברים מתחברים, כן? רש"י אומר, אני קורא, קידוש הרבה, בורא פרי הגפן, והכי קרוי לקידוש הרבה, דקולו קידושי אמרילה. כן, בתרגום לעברית פשוטה, רש"י אומר, זה נקרא קידוש. עכשיו, אם אני מסתכל על הקידושים שיש, ואני בוחן אילו ברכות יש בקידושים, אני מגלה נתון מאוד מעניין. בורא פרי הגפן מופיע גם בקידוש הלילה וגם בקידוש היום. לעומת זאת, מקדש השבת מופיע רק בקידוש הלילה. כנראה איזו ברכה היא תמיד בקידוש? בורא פרי הגפן. זה קידוש. לעומת זאת, מקדש השבת פעם נמצא, פעם לא נמצא, אז מקדש השבת הוא לא קידוש הרבה. הדברים נאמרים בחיוך, כי כולם מבינים, יש פה טיעון מעגלי. מה בעצם השאלה שמטרידה אותנו? האם בכלל בורא פרי הגפן הוא
קידוש?
הוא קידוש, אז מה תגיד לי? זה קידוש הרבה כי הוא תמיד בקידוש? הרי עד שאתה אומר את זה אני בכלל לא בטוח שהוא קידוש, אולי הוא סתם לשתות כוס יין ולברך ברכת הנהנים. אז פה לכאורה מה שחייבים לומר, והדברים האלה די מפורשים בראשונים, גם ברן שהזכרתי בפעם קודמת והיום נחדד את זה יותר במאירי, זה שלכאורה פה אנחנו צריכים לחזור לטענה שהזכרתי בשם סבי הרב לפני הרבה שיעורים, שגם בלילה ברכת בורא פרי הגפן היא לא נאמרת בבחינת ברכת הנהנין, היא נאמרת כחלק מברכות הקידוש. כן, הרב הציע בשיעורים שאולי יסוד מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי סדר הברכות הוא סביב השאלה הזאת. האם ברכת במידה וברכת בורא פרי הגפן היא ברכת הנהנין, אז לכאורה צריך לברך אותה סמוך לשתייה ולא לפני ברכת הקידוש. זו שיטת בית שמאי. לעומת זאת, לשיטת בית הלל, הסיבה שמברכים בורא פרי הגפן קודם, ברכת הקידוש לא מהווה הפסק, זה משום שגם ברכת בורא פרי הגפן היא חלק מהקידוש. ולכאורה, דברי רש"י ניתנים להאמר רק במידה, עזבו את הקישור לבית שמאי ובית הלל, במידה ואני מאמץ תפיסה שברכת בורא פרי הגפן בלילה נאמרת בבחינת קידוש. כלומר, הקידוש בלילה כולל שתי ברכות, ברכת בורא פרי הגפן וברכת מקדש השבת. ביום יש לי אחת מברכות הקידוש, לכן כשהברכה הזאת היא כאילו יותר שייכת לקידוש מאשר מקדש השבת. אז זה קודם כל הנחה ראשונה שלכאורה חייבים לומר אותו ברש"י, ועדיין הרוב מי שעסק בנושא הזה, שזה ארן, המאירי, ההסברים הרב גוניים פה בשיעורים בזכר הבמרי, שנזכור אותם תכף, כולם מניחים שהקידוש העיקרי הוא עדיין בלילה. ונקרא לזה בצורה פשוטה, הבורא פרי הגפן בבוקר הוא חלק מהקידוש שנאמר בלילה. כן? ארן למשל, שהוזכר פה בסוף פעם קודמת, הר"ן בדף כ"א אומר, אני מקריא, לכבד בדפי הריף, הר"ן אומר, אני קורא, אל הקידוש הדאורייתא בלילה היא, דאבי בכניסתו, אלא משום לכבוד יום עדיף מכבוד לילה, ראו חכמים לעשות ביום זכר לקידוש, ראינו בורא פרי הגפן ותולו, שהוא התחלת קידוש של לילה. או בלשון אחרת, הר"ן אומר, אמרו לנו לומר אחת את הברכה הראשונה של קידוש הלילה ביום, ובזה אני כאילו בקידוש היום, מה אני עושה? אני מזכיר או אני רומז לקידוש הלילה. שהאמת, יש מקור מאוד חזק בסוגיה עצמה, לכאורה לתפיסה כזאת, והיא ההתנהגות של רבשי. ומה רבשי אמר לעצמו? על בטוח להתחיל להגיד, בורא פרי הגפן, אחרי זה נראה מה קורה הלאה, כן? ולשון אחרת, ברזל, איך קידוש מתחיל? בבורא פרי הגפן. אני אוסיף, למי שמבוהל קצת, שהתוספות פה על אתר, והרבה מאוד ראשונים אומרים, שויחול הוא לא חייב לומר אותו לפני קידוש, כי הוא כבר נאמר בתפילה. כלומר, הקידוש מתחיל בבורא פרי הגפן. אז בדומה לרבשי, התחיל להגיד בורא פרי הגפן, כי ככה מתחילים קידוש. הר"ן ממש מדבר בשפה, אני כאילו אומר את ההתחלה של קידוש, יש פה מעין וכולי כזה, מעין זכר כזה. עכשיו, ברור בדברי הר"ן, שבתפיסה העיקרית שלו, מדובר פה על חצי מהקידוש. כלומר, הוא ראוי להיקרא קידוש, כי בורא פרי הגפן הוא חלק מברכות הקידוש בלילה. מצד שני, הוא רק חצי שלו. כן, סבי הרב הולך בכיוון הזה לאורך שלושת השיעורים. אני אומר, בסוף השיעור הקודם הזכרתי שיש פה שלושה שיעורים על קידוש, בשלושתם בשאלות הפתיחה, כבר מרביץ ככה, זה שבע שאלות, אז הוא בשלושתם שואל מה זה קידוש הרבה, והוא בשלושתם הולך באותה מתודה, אם כי הוא מציע בכל אחד ניסוח אחר. המתודה היא לתרגם את מה שנאמר פה לשפה של שני דינים. דהיינו, שתי ברכות בקידוש, הן אומרות שבעצם בקידוש יש שתי הלכות, שני דינים. מה זה ייקח קידוש הרבה? יש לי אחד מהדינים בלי הדין השני שהוא רק בלילה. כן, זה באופן בסיסי, זה אותה תבנית בשלושת השיעורים. מה שמשתנה משיעור לשיעור זה לא תבנית החשיבה, אלא מה שמשתנה זה הגדרת הדינים בכל שיעור. כן, מה שמלמד על הכוח האנליטי האדיר של הרב, כלומר יכול, תבינו, זה שיעורים של שעתיים, ההלכה היא שעתיים, מה שהודפס פה זה השעתיים הראשונות, יש עוד שעתיים של אגדה. אני מקצר, רק שתדעו, אתם חושבים שאני איזה מעריך גדול, כן? אני עושה קידוש הרבה, אני אומר בורא פרי הגפן, וזה קידוש, אבל הוא היה מרביץ. וזה לא היה שנה אחרי שנה, אבל שלוש פעמים הוא נתן שיעור של שעתיים, ובכל אחד הוא בתבנית דומה, הוא ניפק מושגים שונים. מה שאתם כבר מבינים, היות ומושג אחד הוא משותף לשלושת השיעורים, אז כמה דינים הוא מצא בקידוש? ארבעה דינים. או בוא נאמר, לפחות, הוא מצא דין אחד ברזל, זה הקידוש הרבה, בורא פרי הגפן, ודין אחר שכל פעם הוא מציע לו ניסוח אחר, אבל גם אם אני שואל את עצמי, מה התבנית הבסיסית שהוא רואה את קידוש הרבה, הוא רואה אותו רק חצי קידוש, הוא לא רואה אותו כקידוש מלא. בשיעור השלישי, בוא מיד נגיע אליו, זה השיעור היחיד שהוא מנסה להשתחרר מהקידוש הרבה כסגי נהור, כחלקי. זה מציק לו, למה קוראים קידוש הרבה למישהו שהוא חצי? הוא מציע שם איזה פירוש מאוד מקורי, אותי הוא לא הצליח לשכנע יותר מדי, אבל רואים את המאמץ האדיר שהוא משקיע כדי להתמודד עם התעלומה הזאת. זה פשוט תעלומה. ובואו נעבור בקצרה על שלושת השיעורים. אני אוסיף גם, אם מצליחים לומר שלושה שיעורים לאותו דבר, כנראה שאף אחד לא ממש קולע. אני כן אבל מרשה לעצמי להגיד שלי לפחות השיעור הראשון הכי דיבר. אחת המושגים היו נראים לי הכי יסודיים. כן, ואני עובר אחרי שיעור אחרי שיעור. גם אפשר לראות את העבודה המתודית. בתור, הייתי אומר, טריביוט, לא יכולים טריביוט, הצדעה, לאבא שלי, הוא היה אומר את השיעור הראשון והשני באותו שיעור. כי נראה מיד את המתודולוגיה. כלומר, הוא היה אומר בניתוח שיטתי שצריך לבחון את שני הצדדים, מה שהוא עושה, הרב עושה בשיעור אחד את זה, בשיעור שני את השני. אבא היה עושה את שניהם באותו שיעור, ו... זה גם לא יוצא לו ארבע שעות, יוצא שלוש שעות, אני חושב. כן, אבל בואו נראה את היסוד. אז בשיעור הראשון, הרב פורס יריעה רחבה. כן, סליחה.
חשב שזה יפה, לא תיגם?
אני לא יודע את הכרונולוגיה של השיעורים, אני בטוח שיש אנשים שיכולים לפצח לך את זה, יש הרי הקלטות שרוב השיעורים האלה, הקלטות המחתרתיות, בטוח שיש דרך לראות בעיה ראשון מהשני מהשלישי. זה פשוט לא בדקתי. והשיעור הראשון זה הקו שפותח פה לאורך כל הדרך, והוא נראה לי גם הפשוט ביותר. אפשר לעבות אותו גם מדברי ראשונים שהרב לא מצטט. ואני אסביר את הדברים. הרב בשיעור הראשון מדבר, מצד אחד יש קידוש ש... סליחה? אני מדבר פה פשוט שיעור שיעור. השיעור הראשון נקרא קידוש בהבדלה, וזה השיעור שאני מתאר עכשיו. השני נקרא מצוות קידוש, והשלישי נקרא קידוש כמקדש השבת. בסדר, אני עובר פה שיעור שיעור, כן? בשיעור הראשון, הרעיון שהרב מפתח הוא שיש דין אחד בקידוש שהוא מזהה אותו יותר עם הקידוש בתפילה. הוא פחות מדבר באותו שיעור על שני דינים בקידוש הלילה, אבל הוא בעצם אומר, מה אני רואה מקידוש בתפילה? שיש קידוש שקשור לחילופי הזמנים והמועדים, שאין לו שום קשר ושום זיקה לסעודה. וזה, נאמר בתרגום לקידוש של הלילה, זה ברכת מקדש השבת, שנאמרת גם בתפילה וגם בכניסת השבת בסעודה הראשונה. אבל מעבר לזה, הדין של אין קידוש אלא במקום סעודה, או התעקשות לקדש על היין, הדין הזה הוא דין, וזה כבר נאמר פה המון פעמים, שאנחנו קובעים את סעודות השבת על היין, זה דין בקביעות סעודה, היות וכך הדבר, ביום אני לא זקוק לעוד פעם לציין את קידוש השבת, כי הוא כבר התקדש בכניסתו, אבל כן לקבוע את סעודות היום על היין, הדין הזה משותף ליום וללילה. זה האופן שבו הרב מסביר את הדברים. אני ברשותכם קצת אעבה את זה. דעתי, לפי מיטב הבנתי, המאירי ממש עמד על סוד העניין, שכן המאירי כותב כך, אני מקריא את לשונו, זה מאירי פה לפסחים קוב וב. המאירי אומר, ומאחר שהיא ברכת חובה, אף היא קרויה קידוש, שאף היא לקח תקנוה, שהיא היום מתקדש על ידו להיות סעודתו חשובה כשהיא נקבעת על היין. כן, והוא מרמז פה למושגי רבנו דוד, שזה לקבוע סעודה על היין. ומה שהוא בעצם אומר, וזה נראה לי הכרח לומר את הדבר הזה, שברור שברכת בורא פרי הגפן לא יכולה לקדש יום. זה בלתי אפשרי לקרוא לו קידוש. זה ברכת הנהנים. אלא הכוונה שברכת בורא פרי הגפן, שחובה להביא יין לסעודה הזו, בעצם משמעותה שסעודת השבת שונה מסעודות החול. ומה שמקדש את השבת זה לא הברכה, אלא עצם הסעודה. כן, ואני רוצה קצת להדגיש את הדבר הזה, כן? שהרבה שואלת עצמנו, איך מקדשים יום? איך עושים את זה? איך? הרי מה זה לקדש יום? זה לציין אותו, לחוות אותו באופן שונה מימות החול. כן, הרמב"ן על התורה, אולי הדברים מוכרים, ובעיקרא חב ג' שהרמב"ן שואל את עצמו מה זה מקרא קודש, שזה הביטוי שחוזר על עצמו באורך כל פרשת המועדות. ומה נאמר מקרא קודש? זה להסף בבתי כנסת, זה לקרוא בתורה, זה לדבר על קדושת היום. ובלשון אחרת, מה שמקדש יום זה לא רק הצרות, זה לא רק ברכות, זה אופן שבו חווים את היום. והאוכל או הסעודות, או הסעודה, כן? צריכים עדיין לפצח למה זה רק סעודה שנייה, כן? אבל האוכל הוא סוג של ברומטר, הוא סוג של ראי של האיש של היום כולו. דרך האוכל אנחנו בדרך כלל מספרים את סיפור היום. אנשים שאוכלים פאסט פוד, סנדוויץ' חטוף, זה לא רק אומר משהו על איך שהם אכלו, זה אומר משהו על היום שלהם. אם מי שאוכל חטוף, הוא כנראה בלמם שבאותו יום מאוד עסוק, הוא לא, אין לו זמן להתיישב, הוא תרוד בכל מיני דברים, הוא עושה כל מיני דברים. אנחנו יודעים מחות אבלות, אבלים, אוכלים סעודת אבלים, כל הנושא של סעודת אבלים היה מאוד מאוד מפותח בזמן חז"ל. כלומר, אני רואה מהתפריט שלך, מי מביא את האוכל, ממה אוכלים, ממי אוכל איתך, אני יכול לראות הרבה מאוד עליך. תקחו את הסעודה המפסקת בערב תשעה באב, איך שאנחנו אוכלים, אני לא מדבר על הסעודה לפני, הסעודה שאמורים לשבת על הרצפה ואוכלים תפשיל אחד, מי שרואה אדם אוכל ככה, הוא מבטא משהו על המצב הקיומי שבו האדם הזה נמצא. בעצם המשמעות של דברי הגמרא בברכות בדף מ"ב, שהדין של המשנה שברך על היין לפני המזון, פטר את היין לאחר המזון, שהוא אומר במילה מאוד פשוטה, יש פה מערך של סעודה שלמה שיש לה כמה מנות. זה ידוע מראש שהמנות השונות הן בנויות בתוך מערך מוכר, כן? זה נכון רק בשבת ויום טוב, לא שענו, אלו בשבתות וימים טובים, שאדם קובע סעודתו על היין. אבל מה קורה בכל ימות השבוע? כל כוס לעצמה, או בלשון אחרת, אין מבנה מסודר של, של סעודה. כן? אני לא יודע מה קורה אצלכם בבתים. אני למשל, החותן והחותנת שלי, היקים, שסיפרתי לחותני עליו השלום, מנה האחרונה היה דבר מאוד קדוש אצלנו בית. הוא חבל על הזמן, בשבת. אפל פאי וכל... באמצע השבוע אין מנה אחרונה, כן? כלומר, אם הילדים שלי מבקשים גלידה בסוף סעודה באמצע השבוע, אשתי, מה פתאום? כאילו, למה? כן, מה? משהו מיוחד, צריך... אני מניח שכל משפחה יש לה ביטויים של איך האוכל בשבת נראה אחרת, אבל הוא נראה אחרת גם בשפע, גם במספר המנות, גם באווירה שיש בה. ואם אני מבין נכון את דברי המאירי, שיש פה פתח גם להסביר את הגלגול מעולם התנאים. המירי בעצם אומר, מה שמשמעות הדבר שבורא פרי הגפן הוא חלק מהקידוש, הוא שזאת סעודה אחרת, והסעודה עצמה, מה היא עושה? היא חלק מהמנגנון שמקדש את השבת, כי אני יכול לקדש את השבת בכסות נקייה, בבגדים שלי, ואני גם מקדש אותו בסעודה שלי. עכשיו, כשבא אדם ואוכל סעודת שבת, בזה הוא מכריז על קדושת היום, בזה הוא לא מכריז במילים, בזה הוא בפועל, הוא מראה את זה. עכשיו, כל הנושא הזה של הייחוד של אכילות שבת מול חול, הוא קשור בין היתר באיסור המלאכה של שבת, שכן, בשבת אי אפשר לתרוח על המזונות, בשבת לא דואגים על העתיד, כי אי אפשר לעשות כלום על העתיד, כן? אתם הרי יודעים, מתי דואגים? כשלא יודעים, כשאין שליטה, וגם כשיש מה לעשות, או כשחושבים ש... דוגמה, המכשיר הזה. מי שיש לו בן בצבא, חושב שכל הזמן הוא צריך לשמוע מהבן שלו, נכון? כשאנחנו היינו בצבא. מישהו חשב שאני אמור להתקשר הביתה? כאילו... הייתי כל מיני יחידות שדה, כאילו היה איזה טלפון, דרך הלחותנית אולי, כאילו, אני בכלל, כלומר, הציפיות שלנו הן מאוד מאוד מגדירות. בעצם אומר המאירי, ואני רוצה להציע את הגלגול הבא, אנחנו יודעים, אני חוזר לתוספתא, שם נראה לי היסוד, שהתוספתא מכירה שני מושגים. מושג אחד שנקרא קידוש היום, מושג שני שנקרא כבוד, כבוד לילה וכבוד לילה. וכבוד יום. שמה ברור לתוספתא? שאיזה כבוד, כבוד עדיף? כבוד, כבוד יום. עכשיו, אני נוטה לחשוב שההתפתחות, או איך הצליחו להגיע לקידוש הרבה, לפי על בסיס התיאור של המאירי, הוא באופן הבא. המושג התנאי הוא שבכניסת היום צריכים לקדש אותו, להכריז על קדושתו. ראינו שלא מעט מהם, זאת חידה שלא פתרנו לגמרי, איפה הם נמצאים בכניסת שבת, ולא מעט מהם נמצאים בכניסת השבת ליד שולחן האוכל. זה פגשנו, כן? וכשנמצאים ליד שולחן האוכל, במובן הזה, הוא בראשית הדרך זה כבוד לילה, אבל צריכים לעצור את הסעודה. גם יכול להיות שהיין בתחילתו הוא מדין הנורים שירה אלה ליין. כי זאת, אתה כבר יושב בסעודה, אתה רוצה לעשות טוסט, כן, לחיים, כן, רוצה להגיד משהו, איך אומרים משהו בסעודה? על כוס יין. אבל ההופעה הברורה הראשונה של הרעיון, של אין קידוש אלא במקום סעודה, הוא בדברי שמואל רב הרי חולק על זה, זוכרים? כלומר, אם אני מבין נכון את שיטת רב, לא ברור שיש יסוד כזה בקידוש, שהסעודה הוא חלק מהקידוש. אבל בדברי שמואל הדבר הזה מתגבר. עכשיו, אם אני מבין נכון, ברגע שמצרפים, זה לא קורה ברגע אחד, אבל ברגע שכבוד לילה הופך להיות חלק מקידוש, אז גם כבוד יום יכול להפוך להיות חלק מקידוש. מה עוד שכבוד יום עדיף מכבוד לילה. אבל זה בעצם, אני הייתי אומר בצורה הזאת, זה לא, באמת קידוש זה מקדש השבת, זה, אבל שלמקדש השבת של הלילה הסעודה הופכת להיות חלק מהקידוש, אז הדבר הזה הוא גם עובר למושג שנקרא כבוד יום. אז כבוד יום הוא גם סוג של קידוש, שבעצם משמעותו שהסעודה מקדשת, במובן הזה זה לא רחוק מהמשמעות הראשונה של הביטוי כבוד יום. כי את מה אני מדגיש? לא את האמירה שאני אומר על הכוס, אלא מה אני מדגיש? את הסעודה, את כבוד היום. בכל מקרה, זו דרך אחת להציג את קידוש הרבה. אני חוזר, לפי הדרך הזאת הקידוש הרבה הוא חצי קידוש, אבל הקידוש נעשה באמצעות הסעודה, כמו שבלילה הסעודה היא חלק מהקידוש. בשיעור השני ששמו בישראל מצוות קידוש, הרב הולך לכיוון הפוך לגמרי מבחינה מתודית. אני אומר, בניתוח האנליטי השקול הם צריכים להיאמר יחד, וכאן הוא מייצר רעיון שלי קצת קשה לחזור עליו, אבל הוא מייצר רעיון שהקידוש הוא מתיר. לאיזה מובן הוא מתיר? הוא מתיר במובן שהעולם הוא בבעלותו של הקדוש ברוך הוא, וכל עולם ברכות הנהנים אנחנו מברכים אותם כדי להתיר ליהנות מהעולם הזה. היות, אני אסביר את היסוד הרעיוני, היות הוא בשבת, המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם ניכרת בצורה אחרת, אנחנו צריכים להתיר את אכילתנו מהעולם הזה בצורה אחרת. אנחנו צריכים לבקש ממנו רשות ליהנות מהעולם הזה בצורה שנביא לידי ביטוי את האדנות כפי שהיא באה לידי ביטוי בשבת. בעצם מה הוא עשה מבחינה מתודית? אני אסביר. בשיעור הראשון הוא אמר, מקדש השבת זה קידוש, בורא פרי הגפן אני אהפוך אותו גם לסוג של מקדש. בשיעור השני הוא אמר הפוך, בורא פרי הגפן זה מתיר. אז כנראה גם הקידוש, מה הוא? הוא סוג של מתיר, כן? עכשיו כאן, אם נשאר, אז איך אתה עכשיו מנסח את המעבר לקידוש הרבה? אז היה, ברן היה אפשר לתרץ, אני כאילו רומז לקידוש של, כן, בבקשה,
אבל בנחת. אני יודע שלא בשיעור הזאת הייתה שהמתיר לאכול של תפילת השחר ביום שישי לא אכל בשבת, שהוא מותר בכניסת השבת. לכן צריך מתיר חדש בכדי לאכול בשבת. זה הנקודה שלו.
כן, כן, כן. עכשיו, הרקע הזה הוא כאילו שופט את קידוש הרבה כסוג של מתיר. מה שמאוד קשה לי בהבנת השיעור הזה הוא שבסופו של דבר אתה מברך אותה ברכה כמו ביום חול. כלומר, אחרי שהוא בונה כזה שיעור מפואר, שבשבת צריכים לבקש היתר ליהנות מהעולם הזה בצורה שונה, לא כל כך מובן, אז למה רק בורא פרי הגפן? אז, כאילו, עוד פעם, זה כמו ביום חול, היית מצפה שהטקסט יהיה אחר. אז הרן נותן איזה כיוון שאולי יכול לקיים את זה, כאילו, מה הכיוון של הרן? כי זה מן וכולי כזה. זה קצת משונה. מה שהרב עושה בשיעור השלישי, שנקרא קידוש כמקדש השבת, הוא רוצה לבנות רעיון שבקידוש יש שני דינים אחרים. יש דין אחד לקדש את היום, והדין השני הוא לספר בשבח היום. הוא מפנה כמובן ללשון הרמב״ם, שצריך לזכור אותו זכירת שבח וקידוש. הוא מפנה ללשון שאנחנו אומרים ברצה, כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך. גדול זה השבח של היום, קדוש זה לקדש אותו. כאן ההצעה היא שברכת מקדש השבת זה קיום של קדוש, ואילו, או קידוש, ואילו קיום השבח או הגדול הוא באמצעות בורא פרי הגפן. הוא לא לגמרי מסביר איך כשאומרים בורא פרי הגפן מורים שזה יום גדול, אלא אם כן רוצים תמיד להזדקק למה שאמרתי מהמאירי, שנראה לי אי אפשר לברוח מזה. איך רואים שהיום הזה יום מיוחד, יום גדול? תסתכל איזה סעודה, אני מרביץ, כן? תראה כמה יין, כמה אוכל, איזה מנות, כן? בסופו של דבר לא בורחים מהדבר הזה, כן? ואז הוא מציע שבבוקר אין צורך לקדש את היום כי הוא קדוש בכניסתו, נשאר הצורך לציין אותו כיום גדול. עכשיו פה יש פירוש מאוד מקורי, ולמה הוא נקרא קידוש הרבה? כי מה זה רבה? גדול. זה קידוש גדול כי הוא יש בו את הגדול בלי הקדוש, כלומר הוא הצליח לעשות פה סגי נאור הפוך על הפוך, דהיינו הוא אכן הוא ממש קידוש הרבה לראות שהוא רק חצי קידוש. טוב, אני אוהב את השיעור הראשון, אני אומר את האמת, כלומר, אני, איך שאני מבין את, את הקו הזה, הוא יושב הכי יפה על השיעור הראשון. אני רק מסכם את הקו שכאילו עולה בדברי רש"י. בדברי רש"י עולה שהמפתח להבנת קידוש הרבה הוא להבין שבורא פרי הגפן הוא חלק גם מקידוש הלילה, ויש פה חלק מקידוש. זאת הכוונה שבורא פרי הגפן יכול להיות קידוש, כי אני רואה שבורא פרי הגפן יחד עם הסעודה הוא חלק ממנגנון שמקדש את השבת ביום, היות והשבת כבר התקדשה בכניסתה, די לי לחזור על הפעולה של הסעודה שמדגישה את ייחודו של יום ללא אמירת הטקסט שאומרים מקדש השבת. זה נראה לי הכיוון הבסיסי שעולה כאן. מישהו פה רוצה להעיר?
כן, יש לי שאלה לפי השיר השני,
כן.
העניין שמעתי, מכיוון שבסעודה שלישית המעטיר זה קריאת התורה, מדוע לא יכולים להגיד גם בשני שזה המעטיר?
אני לא יודע, אני לא מבין את השיעור, אז קשה לי גם לתרץ אותו, אני אומר את האמת. אני אומר את האמת. הדברים שאמרנו, הם מוליכים אותנו לכיוון הפוך לגמרי בהבנת קידוש הרבה, כיוון שממש רוצה לומר פשוטו כמשמעו קידוש הרבה, ורבינו דוד הוא זה שמפנה לדבר הזה, כשהרבינו דוד אומר, מורי הרב אמר בזה סוד נעלם. והסוד הנעלם הזה מופיע בדברי הרמב"ן על התורה בספר שמות. אני מקריא את הדברים בפרק ח' פסוק ח'. שם אומר הרמב"ן, ובמדרשו של רבי נחוניה בן הקנה הזכירו עוד סוד גדול בזכור ושמור, ועל הכלל תהיה הזכירה ביום והשמירה בלילה. וזהו מאמר החכמים שאומרים בערב שבת, בואי קלה בואי קלה, בואו ונצא לקראת שבת מלכה קלה, ויקראו לברכת היום קידוש הרבה שהוא הקדוש הגדול, ואז הוא מצווה ותבין זה. זה דרך יפה להגיד, לא הסברתי לעצמי יותר מדי, עכשיו זה התפקיד שלך להבין. והדברים האמת מתבהרים יותר כשעוברים לרבנו בחי על אתר, שהוא מקום להגיד ותבין זה, הוא פשוט הסביר, כן? ואני קורא מדברי רבנו בחי. רבנו בחיי מקשר את זה לספירות. אני אסביר, לא להיבהל, כן? אומר רבנו בחיי כך, ומה שהזכיר הכתוב בכאן, זכור, הכוונה על השבת הגדול, הוא מידת יסוד, שמשם נמשכים רמ"ח מצוות. רמז בו, זכור יה, והוא יום השבת. וכשהזכיר במשנה תורה שמור, על הכוונה בשבת הנקראת מקדש, והוא הכבוד. שמשם נמשכים שעשה מצוות לא תעשה, שאנשים חייבות בכולן, וזהו סוד את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו. שבתותיי זה היום ומקדשי זה השבת של הלילה. ומזה תמצא בירמיהו, ירמיהו י"ז, הפרק שהוא מוכיח אותם על אי שמירת שבת, לבלתי הסוד בו כל מלאכה, בכתיב בוקרי. מה זה המעבר הזה מבא לבו? זה מעבר מ... נקבה לזכר, כן? ומה שבעצם עולה מדברי רבינו בחי, בואו נתרגם את זה קצת, קודם כל לקבלה, אחרי זה למילים פשוטות, בעברית פשוטה, כן? זה קשור לרעיון קבלי שנכנס להלכה, תדעו, זה לא משהו שהוא רק שייך למיסטיקונים. וזה הראייה של ליל שבת כנגד שמור, היות ונשים חייבות בכל מצוות לא תעשה, והשמור הוא הימנעות מדברים שהוא מסמל גם, זה רק סימבול קבלי, אני לא נכנס פה לעניינים מגדריים, בסדר? במגדר המודרני פשוט אומרים שזה לא דווקא מתחלק בין גברים לנשים, אבל זה תכונות, כן? זה התכונה של הפסיביות, ולכן זה הנוקבה. לכן אנחנו בליל שבת אומרים בתפילה בא, הנוכו בא. בשבת בבוקר שהוא בחינת זכור, שזכור הוא מצוות עשה, הוא לא רק להימנע מ עשיית מלאכה. הוא ציווי לצקת תוכן חיובי בתוך היום, זכור את יום השבת לקדשו. זו תכונת הדוחה, תכונת העשייה, והיום שהוא כנגד תכונת הדוחה, בו אנחנו אומרים וינוחו בו, כן? והביטוי לזה שנמצא בשולחן ערוך, נפסק ברמה, הוא בסדר של פציעת החלות, שהבועות שהשולחן ערוך אומר, תמיד לפצוע את העליונה, כי היא החלה שקרובה אליך, הרמה פוסק, על פי המקובלים, בלילה לפצוע את התחתונה, שהיא מסמלת את הנוקבה, ובבוקר לפצוע את העליונה, שמסמלת את הדוחה, ובא גם רבינו בחיי, ומקשר את זה לספירות, שגם אם המקובלים חלקו אותם, מן ספירות שמתארות השפעה, שזה בחינת דוחה, שזה בחינת יסוד, מה שהוא אמר, הספירה של יסוד היא הספירה האחת לפני האחרונה שבה הקדוש ברוך הוא כאילו מעתיק על העולם, הוא מרעיף עליו, ואילו הספירה של הלילה הוא אמנם כותב שזה בחינת מקדש. מקובלים אחרים אוהבים לקרוא לזה כנגד ספירת מלכות, שהיא ספירת נוקבה. ובעצם כל היסוד שיש כאן, בואו נתרגם אותו קצת לעברית מודרנית, הוא קודם כל חוזר מאוד לדברים שהזכרתי בשבוע שעבר בשם הנציב. כלומר, אני רוצה לחזור על החידה שיש כאן. חוץ מהחידה, איך בורא פרדף נקרא קידוש, יש פה חידה נוספת, למה צריך שניים? כבר היה אחד בהתחלה, שמה עוד אחד? בשביל מה? ובעצם מה הכיוון המרכזי שהלכנו בו? זה לא בבחינת כל כך באמת לקדש את היום, כי זה רק בכניסתו, זה בבחינת לחוות אותו בצורה של סעודות וכו', בסדר. מה שבעצם עולה מדברי הרמב"ן זה שיש לנו שני קידושים, הסיבה הפשוטה שהשבת מורכבת משתי יחידות זמן. זה בעצם קודם כל היסוד. כלומר, פה יש פתרון לבעיית, קודם כל, הכפילות. לא, עדיין לא לבעיית איך בורא פרגף לנו קידוש. אבל בעוד שכל הגמגומים שכל ההסברים האחרים הגמגום הוא אם קידוש בכניסתו, למה עוד אחד? התשובה, יש פה שתי יחידות זמן, ובמידה ויש שתי יחידות זמן, עכשיו אני גם בא לפתור את בעיית רבינו דוד. רבינו דוד אמר, מילא הבנתי שזה קשור לסעודות, לא הבנתי למה ביום, אותו רבינו יונה שרבינו דוד מצטט, הוא לא מבין אותו. אני מבין שבן אדם יגיד בכל סעודה תביא יין, לא מבין בן אדם שאומר לי צריך בלילה או ביום, לא מבין את זה. אז התשובה קודם כל שעולה פה בדברי הרמב"ן זה שהצורך בשני קידושים, כי יש פה שתי חטיבות זמן, יש חטיבת הלילה וחטיבת היום. סיפרתי לכם בשיעור הקודם כשלמדנו את הנציב, הרב מאוד פיתח את הרעיון הזה סביב יום הכיפורים, שהוא בנוי משתי חטיבות זמן, ליל יום הכיפורים קדוש בחינת תשעה בערב, ויום הכיפורים קדוש בחינת עשירי בבוקר. בעצם בא הרמב"ן ומתאר בעצם תבנית דומה לגבי קידוש הלילה וקידוש היום. עכשיו הרקע הזה הוא ממשיך וגם מנסה בעצם לרמוז לנו, זה הכל רמזים, כן? למה הלילה זקוק לברכת מקדש השבת ואילו ביום אנחנו לא זקוקים, ועדיין הוא טוען שהקידוש ביום הוא הקידוש היותר גדול. ואני אסביר איך שאני מבין את הדברים. אם אני מבין נכון, יש שוני מהותי בין חוויית ליל שבת לבין שבת בבוקר. עכשיו, כל מה שאני הולך להגיד, אני חושב שלנו יש קושי לחוות אותו ככה, בגלל שהחיים שלנו היום נראים אחרת מאיך שהם נראו פעם. אצלנו קודם כל התשתש ההבדל העמוק בין יום לבין לילה. זה מאוד מאוד התשתש. אם טוב, עכשיו ערב, יושבים פה חבורה של אנשים, עייפים, אני יודע, כן. אבל בסדר, כאילו, יום, לילה לא מאוד השתנה. זה גם קשור בסוג העבודה שעושים. כלומר, כל מי שעובד בעבודה פיזית בחוץ, יודע שהעבודה בלילה היא עוד יותר קשה מאשר עבודה משרדית. כלומר, בסדר, גם בזמן חזר, הדלקת הנר, יכולת לקרוא ספר, הדלקת הנר, יכולת לכתוב, כאילו, יכולת, אבל לעבוד בחוץ, כאילו, כל אחד שיזכר בתקופה שלו בצבא, כאילו, זה כמעט בלתי אפשרי. כלומר, עובדי מעט שעובדים בלילה, זה קורה ענק, אבל כאילו, בתקופת חזל, עבודה בלילה היא כמעט, היא לא הדבר הנשמע. ואני אומר את זה בצורה הבאה, כשאדם נמצא בליל שבת, זה לא כל כך שבת. אני אגיד אחרת, זה לא מאוד מאוד שונה ממותחות. זה לא נורא שונה, כן? כלומר, אני אומר יותר מזה, שנה שעברה למדתי מחבורה ברמת אשכול, למדנו נר שבת. ראינו שם שכל היסוד של נר שבת זה ניסיון מכוון של חז"ל לדחוף את הסעודה מאחרי צהריים לערב. זה בעצם כל היסוד של... הם רצו שיוכלו בליל שבת, זה מה שהם רצו. בדרך כלל היו אוכלים כשעוד קצת אור בחוץ והולכים לישון. אז בליל שבת אמרו, אנחנו נדחוף אותו, אבל באיזשהו מקום מה בעצם עשו? לקחו את הסעודה של אחרי צהריים ודחפו אותו קצת יותר מאוחר. זה בעצם מה שעשו, עם כל מיני סיבות, כן, זה לא סתם, כן? אבל בעצם בלילה, אני אומר, הלילה כנגד שמור, בלילה רואים אותך, לא עושה כלום. זה מה שרואים אותך בלילה. במסורו של דבר, הלילה הוא לא נורא ניכר שהוא שונה משאר הלילות השבוע. מתי באמת רואים שבת? בבוקר. כי אני רוצה לציין עוד נקודה שלנו קשה לראות. אנחנו היום רואים בן אדם לא שומר שבת, מדמיינים אותו בים או בטיול בארבע על ארבע שלו באיזה מקום, ורק חושבים מתי יבוא איזה יום בחירות או יום העצמאות, גם אנחנו נעשה ככה, נכון? או מתי יעשו לנו סנדי, משהו כזה. אבל בזמן חז"ל, בן אדם שלא שבת, הלך לעבוד. עכשיו, תיקחו את הסיפור בכה עשו חכמינו, כולם מכירים, פרה שומרת שבת? זה הסיפור שם. יש פה חסיד שיש לו פרה, והוא מוכר אותה, אז מה הפרה הזאת מעכשיו צריכה לעשות? לעבוד. עכשיו, בשבת בבוקר, כשאדם אמור לעבוד, לפי מיטב הבנתי, זה גם ימה לדוחה, זה זמן העשייה, ביום זה זמן עשייה. אדם נשאר בבית ולא הולך לעבוד, במובן הזה הוא מציין את השבת שהיא זועקת מתוך עצמה, או נאמר את זה בצורה הבאה. בלילה צריך לומר בפה מלא מקדש השבת, מהסיבה הפשוטה שלא רואים שזה שבת כל כך. לעומת זאת, בבוקר, אם דיברנו קודם שהסעודה היא מקדשת השבת, עוד יותר גדול, אתה נמצא בבית. אדם נמצא בביתו, לא יוצא לעבודה, הוא רגוע, כן. כלומר, עצם הדבר הזה, הוא בעצמו, רואים שבת בלי לומר אותו. כלומר, אין צורך לומר אותו. זאת אומרת, אני אסיף שזה כנראה יותר מזה, ממה שניסיתי ללמוד. אני לא יודע קבלה, אני אומר את האמת. ומי שקצת ניסיתי ללמוד, כנראה שיש פה גם יסודות נוספים. כלומר, מימד הדוחה או הנוקבה, אולי הוא גם בא לידי ביטוי בצורה שונה. אנחנו ראינו בשעתו, אני מניח שזה זכור, איך דבצו דקפנה לגמרא בשבת סמכתת. אדם שהולך במדבר, והוא איבד את בניין ימות השבוע. אז הגמרא אומרת, הוא צריך לבנות שישה ימים, ולעשות שבת ביום השביעי, למרות שאין לו מושג אם זה אכן נופל על השבת בראשית. והגמרא מביאה מחלוקת, מה יעשה? האם יעשה שישה ימים ואז שבת, או שבת ואז שישה ימים? אומרת הגמרא שהמחלוקת היא איזה שבת לעשות. האם שבת של הקדוש ברוך הוא, או שבת של אדם הראשון? שכן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי הוא שבת, ואילו אדם הראשון נכנס ישר לשבת, ואז היו לו שישה ימים. כן, בתרגום פשוט, השבת מצד אחד היא סוף השבוע, אבל היא גם לקראת השבוע הבא. או בתרגום לעברית פשוטה, ליל שבת יותר שייך להיות כמנוחה בעקבות השבוע האחרון. אדם עבד כל השבוע, אתם נרדמים פה בשיעור אחרי שישנתם כל השבת, אז יש לכם קצת כוח, תראו לכם לצורכם שהשיעור היה, אני לא אומר בליל שבת, זה כבר מוגזם, אבל בחמישי בלילה, כן? עם הבדיחות על היהודי שנרדם על אברבנל. כבר בליל שבת התנך, אין לך כוח, התנך מכל השבוע. אתה קם רענן שבת בבוקר, השבת משפיעה על השבוע. היום משפיע, הוא דוחה, הוא משפיע על הימים שיהיו. אני אומר את זה בצורה שמחבר את הדברים, זה לא רק כי אתה כבר לא עייף, כן? אני מניח שיש פה כאלה שקמים עייפים שבת בבוקר. אלא היות והיית אמור לעבוד בשבת בבוקר, יש לו אמירה על ימות העבודה, כמו האמירה של שבת בעצם, אדם שיודע לשבות, בואו נאמר את זה בצורה גלויה, אדם שיודע לשבות זה לא רק שבאותו יום מונח, זה מקרין על יחסו לכסף ועל יחסו למלאכה. וזה לא מקרי שכל מוסר השבת לבני ישראל ניתן פעם ראשונה יחד עם המן, שכן המן זועק בדיוק אותה זעקה. שיש גבול למאמץ האנושי, הרי השבת הוא לא הרעיון הכי כלכלי בעולם, בוא נהיה גלויי לב. אם היינו עובדים עוד יום, יותר כסף, בעיקר עצמאים מרגישים את זה. בעל חנות, למה המסחר זה התחום הכי קשה לאנשים לשמור שבת בתחום הזה? כי יש שם דבר פשוט, הפדיון, התוצאה הישירה של כמה אתה מוכר, כן? אני נושא בישיבה, אין שעות נוספות, אין גם איך התגמלו אותי, מה, אני, אין לי מושג. אני אגלה לכם סוד, גם לא מתגמלים, בסדר? כלומר, זה בסדר. לא, אבל מה? אני לא שאתה, מי שחי חיי שכיר, יש גם מזכורת נתונה מראש, עושה את העבודה, בסדר, יש לו את החסכונות שלו, כדאי לו גם להשקיע קצת, או להבין שממזכורת הוא אף פעם לא יקנה דירות לילדים שלו. כדאי עוד משהו, אבל... אבל אדם שהוא עובד במסחר, כמה שיותר, יותר כסף, הפיתוי גם ענק, כאילו גם הקושי לשמור, הוא שבת, הוא גדול, כן? עכשיו, כשאדם קם מסוגל לעצור יום בשבוע ולהגיד, אני יוצר את זה, אני יוצר את הפדיון, הוא משנה את כל החיים שלו, הוא משנה גם את המסחר. עכשיו, במובן הזה, כאילו, השבת בבוקר, יש לה עוצמה, ככה אני מבין את דברי הרמב"ן, שהיא כזאת שההוויה של שבת מוכרזת במשפחה שיושבת ליד השולחן, לא צריך להגיד שום דבר. אני חושב שיש קושי להזדהות עם כל מה שאמרתי, מהסיבה שאני חושב שאצלנו כל מה שאמרתי לא נכון. כלומר, אם אני חושב איזה סעודה היא הסעודה יותר משמעותית היום, בליל שבת, זה גם בגלל כל מיני שיקולים של חימום, שיטות חימום האוכל. שבת בלילה מרביצים את הארוחה הרצינית, אבל בבוקר, אצלך האוכל בבוקר הוא...
כי אני אמריקאי, אז אוכלים העיקר בלילה כל יום.
כי בעצם אני אגיד אחרת, בעצם אני אחבר את הרמב"ן למאירי גם כן, אם יורשה לי. הרי התוספתא אומרת שכבוד יום עדיף מכבוד... מכבוז לילה. אז מה זה אומר? שאיזה סעודה צועקת יותר שבת? היום. זה אותו רעיון. עכשיו, האמת היא שהכל בעיית שיטות החימום, ואיך אפשר להגיד שהסיפור ידוע על רבי ואנטונינוס, כמעט לספר את זה. אנטונינוס בא לבקר את רבי, גם בקוסוך חכמנו, למי ששכח. אנטונינוס בא לרבי, ורבי נותן לו אוכל קר, ורבי מבוהל נורא. מה אנטונינוס יחשוב? ומתפלא, האוכל נורא טעים, ואז הוא מזמין אותו באמצע השבוע, והוא מכין לו את הארוחה הכי גורמה שאפשר, והוא לא מבסוט, והתבלין של שבת, מה הסיפור הזה מנסה להגיד? מה, באמת יש לו תבלין שהוא פפריקה? זה ברור שלא. מבין לי נכון, הסיפור אומר משהו קרוב למה שנאמר פה קודם, שכשאתה אוכל בשבת אוכל קר, ואתה יודע, זה מה שיש לאכול, כלומר, כשאתה לא מדמיין שאפשר... משהו מעבר לזה, כשאתה שמח בחלקך, בוא נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, האוכל טעים. לעומת זאת, כשאתה יושב וכל הזמן רק מדמיין, עוד מה היה אפשר להגיש לשולחן שלי, עוד מה היה אפשר להשיג, עוד קשה לך ליהנות משלך, כלומר, ומבחינה תרבותית, זה להיכנס לאימות התרבותי שמתואר שם בין רבי לאנטונינוס. רבי כיהודי, שיודע לעצור, ויודע להגיד, אני נח בשבת, ויודע להגיד, זה האוכל בשבת, אכלו היום, האוכל טעים. לעומת זאת, שאתה נמצא באווירה של תרדות, של דאגה, שאפשר עוד תאווה, עוד משהו, אתה אף פעם לא עוצר ליהנות משלך. עכשיו, כביכול, זה מה שהרמב״ם מנסה להגיד, החברות של שבת בבוקר היא גם העוצמה שלו. סוף דבר, אני מסכם, כן? אף אמורה לא קרא לבורא פרי הגפן קידוש הרבה. אני חוזר על הדבר הזה. אנשי מחוזה קראו לזה כך, ורבשי כנראה חשב שזה לא רק בורא פרי הגפן. החידה היחידה, הפלא הוא פלא, הנושא הזה עוד יחזור כשנגיע לשחר. בסדר? כן, בבקשה, אלב.
יש מילה בפוסטון של
קידוש ברוכר על יש? יש, בדיוק עכשיו אמרתי, על שחר. כן. אני עוד לא למדתי את הסוגיה של שחר, אז תן לי להגיע ואז נעיין בנושא הזה. בסוף דבר, הקידוש הרבה הזה, כאמור, זה מחלוקת האם הוא קידוש. ניסינו להביא פה דרכים שונות, אם הוא קידוש, איך הוא קידוש. הדעה הרווחת של בין אלו שראו בו קידוש זה שהוא חצי קידוש, זה לא שהוא יותר מהקידוש, הוא אחד מהדינים של קידוש. הרמב"ן, המקובלים ניסו לתאר אותו כקידוש יותר גדול. אני מתוודא שבמקומות אחרים שורים הסברים כאלה זה ממש לא מדבר אליי, או למשל אנשים, כל מה שאומרים לא צריכות הרבה מצווה, אני ממש לא אוהב את ההסברים האלה. חזרתי על זה פה בגלל הקושי, אבל מי שזה טוב לו סבבה, כן? בכל מקרה, עד כאן קידוש הרבה. אני מבקש, לפני שנעבור ניכנס קצת ליחידה הבאה, לעשות איזה סיכום על הדפים שלמדנו, כי כשחזרתי וקראתי אותם ככה בקריאה רצופה, אפשר לראות שיש פה תגבולות בין סוגיות שונות שלמדנו, שאולי כדאי לעשות לקרוך את זה יחד. כן, בבקשה.
בימי
עכשיו, יאכלו סעודה
בבוקר גדולה לסעודה בערב עם יין?
בשבת או בחול?
בחול. אני לא יודע, אבל
ממה שנראה
בבוקר,
ממה שידוע לי ממקורות חז"ל, הם אוכלים שתי ארוחות ביום, ארוחה אחת כזה בסוף הבוקר, היו הולכים לעבודה מוקדם מאוד ואוכלים ככה,
כמו בבית שעה,
ואחרי זה אוכלים לקראת ערב כשחזרו הביתה. זה מה שאני יודע.
שתי ארוחות ישנות?
מה התפריט? נכתב על זה.
אני חושב שאולי השימוש ביין בבוקר זה בעצמו אומר זה הסעודה, ולכן בואי אגב ביום זה יותר
מפחידות. יכול להיות, אני לא יודע. זאת הערה טובה, יכול להיות. בואו נעשה לשרשר קצת סוגיות שלמדנו, כי אני חושב שיש פה כמה שאלות שאלו שהן ממש משורשרות. אני רוצה להתחיל חזרה בגמרא בקוף ה' עם הסיפור של תלמידי דרב. בעצם מה עסקנו פה עכשיו שעה שלמה? מתי קידוש אמור להיות? כלומר, מצד אחד אמור להיות בכניסתו, מצד שני גילינו שמהלך השבת יש לו איזה ערך גם כן. עכשיו בואו נחזור לרגע לשבת קובעת לקידוש וננסה לרגע לשחזר מה הייתה תפיסתם של תלמידי רב. הייתה לנו תפיסה מאוד ברורה, שבת קובעת לקידוש ושבת קובעת להבדלה. עכשיו אני אומר את הדברים לפי פירוש הגאונים, רבייגון, עריף וכו', שמה הייתה השאלה שהטרידה אותם? האם אני מקדש מתי? הם חשבו רק בדיוק מתי מקדשים? בחשיכה? מה לימד אותם הוא סבא? מהרגע ששאלתם, אבל מה היה באופן ברור התפיסה שלהם? שמתי חייבים לקדש את השבת? בכניסתו על השפיץ. אני רוצה שנחזור על הדבר הזה. למה אמרו לו, לך תבדוק? כי הם אמרו, מקדשים את השבת על השפיץ. בואו נלך לרגע לסברוע, כשם ששבת קובעת לקידוש, כך קובעת להבדלה. עוד פעם, מה הם חשבו שמתי אדם חייב להבדיל? על השפיץ, זה מה שהם חשבו, נכון? הם חשבו שממש פשוטו כמשמעו, שקידוש והבדלה זה בכניסתו ויציאתו, הם כנראה סברו שזה חייב להיות מה? בדיוק ברגע שזה קורה. כלומר, הייתי אומר, מתרחש בעולם משהו דרמטי. שבת בא, מה צריך לעשות? לשים לב. כמו, אני זוכר לפני שנים, הייתי ילד, אחד מהפעמים הראשונות ששמעתי שיעור מרבי יואל בן נון, דון שם בהר עציון, אני זוכר אותו מדבר על דברי הגמרא, שאוי לרשעים שרואים חמה בזריחתה ולא מברכים יוצר המאורות, רואים חמה בשקיעתה ולא מברכים מעריב ערבים, והוא אמר, אוי לנו שאנחנו מברכים יוצר המאורות ולא רואים חמה בזריחתה. כלומר, התנתקנו ממה שקורה בחוץ, אבל יש פה איזה תיאור שמתרחשים שינויים, אני אומר ככה, שינויים שמתרחשים בטבע הם בעצם סוג של התגלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא משנה את הזמנים והוא מתגלה לנו. הוא מדי יום ההתגלות אומרת לי תשים לב שמשהו קרה, וגם לשבת ממש תפיסה ברורה שזה אמור להיות בכניסתו וביציאתו. ארוס אבא לא בהכרח עקר מהם את התפיסה הזאת. סך הכל מה הוא לימד אותם? שמתי שבת נכנסת? מהרגע שיש לך ספק. לגבי ההבדלה, גם מה הוא עשה להם? מה הוא עשה להם לגבי ההבדלה? אמר להם שאני חוזר ללשון שלו, שההבדלה היא לא קובעת עניין מפסק פסוק, אפשר להמשיך את זה, אבל ברגע שהם מסיימים באמת לא ניתן. זאת תפיסה בו. עכשיו המרתק הוא, ולא מספיק שמתי לב לזה כי אני חוזר על זה, שכמעט אותו דיאלוג חוזר בסוגיה הבאה. שכן, בוא נחזור לדיאלוג בין רבינה לרב נחמן בר יצחק. שרב נחמן בר יצחק בתוך כדי השק לבטריה אומר לו חביבה מצווה בשעתה, ורבינה אומר לו לפי זה הוא לא מובן איך יעלה על הדעת אדם שיש לו רק כוס אחת, שמה הוא יעשה? לא יעלה על הדעת שאדם שיש לו רק כוס אחת, שמה יעשה? שישמור אותו לאחר כך, היא חביבה מצווה בשעתה. מה בעצם רבינה טוען? שמתי אדם צריך לקדש ומתי אדם צריך להבדיל? ממש כמו תלמידי רב, בכניסתו וביציאתו, אותה תפיסה שזה חייב להיות על השפיץ. כשרב נחמן בר יצחק עונה לו שענה הפוקי יום המיול יומה, הוא בעצם עונה אותו דבר שהגמרא בסוגיה הקודמת מה אמרה עליו, שההבדלה לא קובעת שבת, לא קובעת להבדלה, אבל לשון אחרת, בהבדלה כל עוד שאתה ממשיך בסעודה זה בסדר, זה כמעט אותו דבר בפוקי יומה. יש כאן תגבולות מאוד מאוד ברורות בסוגיה, ממש תפיסה ברורה שקידוש והבדלה חייבים להיות בכניסה וביציאה. מה שבעצם הסוגיה אומרת הוא שאיך אני מגדיר את הכניסה והיציאה, זה כבר יכול להיות מה? מתברר שזה יכול להיות יותר נזיל, או בלשון אחרת, בהבדלה שתי הסוגיות אומרות בסופו של דבר, גם המלאכה בריס וגם ההוא סבא אומרות אותו דבר, הפוק היום הכל אותה ממשיך בשבת, היא נמשכת. לגבי הכניסה, לפחות הסוגיה הראשונה, מה לימדה? שברגע שאתה שואל האם לעשות שבת, ברגע שיש ספק חשיכה, אז זה נחשב בכניסתו. אבל בגדול יש פה תפיסה מאוד מאוד ברורה. עכשיו המדע על זה ששתי הסוגיות האלה מאוד בחדדות, שכיבוש ועבדה בכניסתו ויציאתו, עוד יותר כמובן מתחדדת השאלה סביב מה שעסקנו היום, ואיפה פתאום מגיע קידוש באמצע השבת, מאיפה הוא בא, כן? אז זה משהו לגבי הסוגיות האלה. אני רק אוסיף, ונשאיר פה את הבדל לפעם הבאה, בסדר? אני רק אוסיף שלגבי עצם דינו של רב נחמן בר יצחק, שמי שלא קידש בערב שבת מקדש והולך כל היום כולו, שהוא האמת הוא מפתיע על רקע כל מה שאני אמר פה עכשיו, כן? שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרב עמרם גאון, הטור מביא את הדברים, וזה לכאורה המחלוקת מלמדת על שתי תפיסות של עצם דינו של רב נחמן בר יצחק, וזה מעין התרמה למה שנראה בשבוע הבא, כן? והכוונה היא לשאלה אם זה מדין תשלומין או לא, בדיוק, כן? אז הטור אני אקרא את הרמב״ם ואת הטור, בסדר? אז רק אני אפתח אותם. לא, זה רק שנייה, רק אני אמצא את זה שנייה אחת. סליחה? אז בואו נראה את הדברים. אני קורא את לשון הרמב״ם קודם. בסדר, הרמב״ם כותב בהלכות שבת כ"ט, אני קורא את הלשון שלו, הרמב״ם כותב בהלכה ד', עיקר הקידוש בלילה, אם לא קידש בלילה בין בשוגג בין במזיד, הרמב"ם מדגיש מקדש והולך כל היום כולו. לעומת זאת הטור כותב, רק נראה אם זה נמצא פה, זה לא מובא פה, זאת אני אפתח את זה בטור שנייה אחת, בסדר? רבי פסחים חופי זה רי שיין א', בסדר, אוקיי, אז הנה אני פותח את זה. אוקיי, אני קורא לכם את לשון הטור. הטור כותב ככה: ואם לא קידש בלילה יש לו תשלומין למחר, כל היום, וכתב רב עמרם, אם לא קידש בלילה מחמת שכחה או אונס, יקדש למחר, אבל הרמב״ם זל כתב, לא קידש בלילה, בין בשוגג, בין במזיד, יקדש למחר, ואחי מסתבר תפי. במילים פשוטות, המחלוקת ביניהם היא, האם זה מדין תשלומין או לא. שכן, הגמרא בברכות בחווה, ואומרת שכל דין תשלומין מוגבל לאדם ששכח או נאנס ולא למזיד. בעצם לשיטת רב עמרם גאון, אנחנו בעצם יכולים לומר שדינו של רב נחמן בר יצחק הוא לא שולל את הרעיון המרכזי שקידוש אמור להיות בתחילת השבת. אמנם הוא לא מחדד בכניסתו, אלא מחודד אצלו יותר לילה מול יום, אבל בוא נאמר את זה בצורה הבאה. לפי רב עמרם גאון, אם אני שואל מתי זמן הקידוש, הוא לא ביום, אלא מה? מדין תשלומין, הוא צריך לשאול מאיפה תשלומין בא, אבל מדין תשלומין הוא יכול להיות ביום, כן? לעומת זאת, מדברי הרמב״ם נראה אחרת, שזה באמת לא בנוי על תשלומין. מדברי הרמב״ם נראה שלמרות כל העניין הזה של כניסתו ויציאתו, בעצם מה נלמד? שיש מקום לקידוש ביום, או בוא נאמר את זה אחרת, היות והרמב״ם רואה בקידוש הרב הסוג של קידוש, אולי זה מלמד על כך שהתחדש פה, שאומנם הקידוש עדיף שיהיה בכניסתו, אבל המטרה של הדבר זה חידש חידוש בלכות קידוש. והרמב״ם פה אולי יש קשר בין שני הרמב״מים, שהיכולת לקרוא לקידוש הרב הקידוש ביום אומר שבמהלך השבת צריך לקדש, אז לך תחילה עדיף לקדש בכניסתו, אבל יש מקום לקידוש גם ביום. זה כמובן ברמב״ם עצמו קצת קשה לומר אותו, מהסיבה שהרמב״ם מתאר את קידוש ככניסתו, כן? זה קצת קשה לומר את זה, אבל זה לכאורה יסוד הדברים. עכשיו, אז אנחנו נעצור כאן היום בגמרא, ופעם הבאה אני אגיד לכם מה נעשה. אנחנו מתקדמים בגמרא לתסבוכת הזאת עם מי שלא הבדיל מוצאי שבת. כבר שלחתי לכם מקורות, יש פה בלגן בנוסחאות, השם ירחם. אז אני אעשה לכם סדר, אל תדאגו, יהיה בסדר. זה בפעם הבאה, נגמור את זה, אז פשוט נתקדם בקובה רמוד ב'. אני ברשותכם רוצה שלוש הערות על פרשת שבוע. בסדר? הערה ראשונה שנוגעת לבלגן שהציונות הדתית שווה את עצמה לתוכה, בלי לדבר על האשמים בדבר, אבל הפרשה שלנו פשוט מתארת דינמיקה של מחלוקת. מחלוקת זה חתיכת פלונטר. למה היא פלונטר? מהסיבה שהפרשה שלנו מתארת את הדינמיקה, איך זה נוצר וגם איך קשה לצאת מזה. כי בדרך כלל מחלוקת אין בה נושא אחד שרבים עליו, וליתר דיוק מה שהפרשה שלנו מתארת יפה זה שמחלוקת חוברים יחד כל בעלי אינטרסים, כל אחד מהסיבה שלו, אבל זה כל הזמן מוסיפים פשוט עוד אש למדורה. אם אנחנו מסתכלים בתחילת הפרשה, מה עושה את הקואליציה המוזרה הזאת של קורח, דתן ואבירם ועון בן פלד בני ראובן ועוד כמה טרמפיסטים, מה מחבר אותם? אז רש"י יודע להגיד, הם חונים יחד על המשכן, אבל בעיקר מה רש"י יודע להגיד? שכל אחד מהם הוא כועס מסיבה אחרת. זה יש לו את האינטרס הזה. קורח כועס למה בחרו במשה ובארון ולא בו. בני ראובן, הכעס שלהם הוא על התחייה של הבכורה של ראובן, כן? האינטרסים השונים גרמו להם לחבור יחד. כנראה גם בעלי אינטרסים מחכים לשעת הכושר כדי שהמחלוקת תצליח. כלומר, המחלוקת לא נולדת סתם בוואקום, יש לה זמן ומקום. מה שמאוד ברור בפרשה הזאת, שחלק מהרקע ושעת הכושר היה כישלון המנהיגות של משה רבנו. כלומר, יש להניח שקורח כבר הרבה זמן במורמר, יש להניח שזה לא נולד ביום שזה קרה, זה נולד הרבה לפני כן, אבל הוא חיפש הזדמנות, כן? וזה שהכישלון המנהיגות של משה רבנו ברקע רואים מדברי דתן ואבירם, הרי מה דתן ואבירם אומרים? הוא שולח לקרוא להם ואמרו לא נעלה המעט כי ליטנו מארץ זבת חלב ודבש, תראו מה זה מצרים, כן? תמיתנו במדבר ותסתרנו גם נסתרר. כלומר, הכישלון של חטא המרגלים מהדהד פה, כלומר, הוצאת אותנו ממצרים, אתה לא מביא אותנו. אפשר לפי מיטב הבנתי גם לראות שמשה רבנו מבין שיש פה כל מיני בעלי אינטרסים, ולכן הוא צריך לטפל בכל קבוצה בנפרד. אחד מהדברים שמאוד בלטו לי כשקראתי את הפסוקים זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו להסתבך איתם, כאילו הקדוש ברוך הוא מופיע לראשונה כשכל העדה ניקלת אל פתח אוהל מועד, אבל עד אז זה הכל ויאמר משה ויאמר משה. אז משה מדבר אל קורח בנפרד, משה מדבר אל דתן ואבירם. מי שנעלם, וזה בגלל שהיה לו אינטרס שלישי, גם הייתה לו כנראה ככה מדרש אומר אישה חכמה שהבינה שזה לריב לא לא, כן? זה און ואין פלט, שפשוט נעלם מהסיפור, כן? זה המדרש אומר לו, אומר, און ואין פלט, אשתו אמרה לו, מה אתה באמת טיפש, אתה באמת חושב שתקבל משהו, קורח מנצל אותך. טוב, אז הוא, האמת שהוא לא רוצה לשמוע בקולה, המדרש גם אומר שמה היא עשתה לו? גרמה לו, שתה לו לשתות יין, כאילו הייתה אישה חכמה. הדינמיקה הזאת, שקלחת של מחלוקת, בוחשים בה כל מיני, ואתה לא יודע איך יוצא מזה. טוב, אני לא אמרתי שום דבר אקטואלי, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, הערה שנייה, משהו שאני הרבה שנים לא מבין. היום קפץ לי איזו מחשבה לראש, אז אני רק משתף במחשבה, ואני לא יודע מה המשמעות שלו. אז אני נותן לכם משהו לחשוב עליו ולפתח אותו. זה כל הסיפור הזה של ברירה עברה השם ופצתה אדמה את פיה. איך הוא חשב על זה? הרי לא נראה בפסוקים שיש פה איזשהו צו אלוקי שככה נעשה את זה. זה נראה שמשה אומר את זה, עד רבה, מה בעצם המבחן שמשה מעמיד להם? המבחן הוא, אם השם יעשה מה שאני אומר. עכשיו, אני מנסה להיכנס לראש של משה רבנו, מאיפה בא לו הרעיון הזה לחשוב על רעידת אדמה כזאת שתבלע אותה וכולי. עכשיו, קפצתי לראש, הביטוי הזה, פצתה אדמה את פיה, מופיע בעוד מקום בתורה, וזה אצל קין, כן? שם הרי קורה הפוך. אני אקריא רק את הפסוק המקביל. ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. שם האדמה פוצה את פיה והיא ארורה, כי היא הייתה אמורה שלא לפצות את פיה. ויש פה פרשייה שמתארת רצח שהאדמה ארורה כי היא פצתה את פיה, ופה משה רבינו בעצם אומר הפוך, הוא לא רוצח אותם, הוא לא הורג אותם, אלא הוא אומר שהאדמה תפצה את פיה ותבלע אותם. עכשיו, אם אני מבין נכון, חלק מהכעס כאילו על האדמה, או השאלה אם האדמה פוצה את פיה, זה תחושה שהרגשתי אחרי החורבן של גוש קטיף. לא יודע אם אתם יודעים את המניות שלי שם, אבל היה לנו שם הרבה במשפחה שלי. ואני זוכר אחד מהנסיעות המאוחרות, שראיתי את העובדים של מאז גם עוקרים את השלטים, שהיה כתוב עליהם גוש קטיף. ואני זוכר את ההרהור, הכאב, כאילו, מה הם חשבו? שמישהו בטעות ייסע לשם להיכנס לעזה? כאילו, ברור שלא, נכון? זה כאילו זה לא היה. למה? בולדוזרים? כאילו, לא היה. אני לא יודע מה היה צריך לעזור. אני הייתי משת השלטים, אני לא יודע את האמת. אין איזה זכר לחורבן, לא יודע, כן? כאילו, אני חושב שחלק מהבעיה בפרשייה שכאן, אדמה פוצה את פיה וכאילו, לא קורה כלום. אין, לא רואים נקי, זה כאילו הכל נקי. כאילו, האדמה, מה הייתה אמורה לעשות? לא לתת לזה להישכח. עכשיו, הדימוי הזה, אני לוקח אותו במדרש חז"ל, שמאוד מדבר אליי, הסיפור של זכריה, דם שלו, ששם האדמה, היא לא בולעת את הדם. כלומר, בלשון של המקובלים, יש שם תיקון לחטא של האדמה אצל הבל. כלומר, כשמישהו נרצח ברצח, אני אגיד בצורה הבאה, זה רצח פוליטי. כאילו, זה רצח שהוא לא רגיל, אסור לשכוח אותו. כי לפי המדרש, הרי בנו וזרדה, מה אם נסים למכור לו? כן, ככה זה תמיד, כן? הוא לא קונה את זה, הוא עושה ניסוי. ובעצם, זה רצח מיוחד. קם נביא, מוכיח את העם, כלומר, אדמה לא אמורה לבלוע דם, או זה אמור כל הזמן לגרוש, זה אמור כל הזמן לצעוק. עכשיו, פה בא משה, אני אנסה להבין את הדימוי הזה, אבל הוא פונה לאדמה, הוא אומר לאדמה, תבלעי אותם, ואני בעיקר מתייחס לביטוי החריף, ויובדו מתוך הקהל, הם נמחקו. עכשיו, יש הד מאוד חזק לדבר הזה בפרשת בנות צלופחד. הן באות למשה רבנו, בהמשך ספר במדבר, ואומרות לו, אבינו מת במדבר, והוא לא היה מעדת השם הנועדים על קורח. מי הם היום מעדת קורח אז מה? אז מה הרמב"ן שם בפירושו לפסוק הזה? שאילו היה מעדת קורח, הם לא מבקשות נחלה. למה? כי עדת קורח עבדו מתוך הקהל. זה סוג של קראת. הוא בלע אותם ואת בתיהם ורכושם. כאילו הם נעלמו. כלומר, אם אני מבין נכון, היה יוצא ברק, הורג אותם, הם פה. כי בכל משה רבנו רצה שהם יימחקו. יימחקו. נשאל, למה כזה, דבר כזה, מחיקה כזאת? אולי רק ככה אפשר לעצור... זה עצור מחלוקת, אולי מחלוקת דורשת כזה מחץ. טוב, אני לא יודע. הערה שלישית, פשוט אני רוצה לצטט הרב חיים סבתו, למי שלא זכה להיות באירוע שהוא דיבר לכבוד אבא שלי, אז להיות איזה הפרשה הזו, פשוט לחזור על הדברים המדהימים שלו. הוא דיבר על מתי אהרון שפרח. ורב חיים שאל, מה המופת לדורות שמשאירים כזה מתי? מה ראו מיוחד במתי אחרי דורות? כלומר, אנחנו מבינים שהביאו מטה ואז יצאו בו שקידים, אבל אפשר גם להוריד ענף. איך לדורות שמים לב שמשהו מיוחד קרה במטה הזה? רב חיים אמר שלדעתו המופת שהיה הוא, אני קורא, והיה במחורה ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח ויצא ציצית ויגמול שקידים. רב חיים אמר, בדרך כלל כשיש תהליך של הצמחה של פירות, אז קודם יוצא הפרח, אחרי זה הפרח הופך לציץ, אבל הפרחים נעלמים, ואז הציץ הופך לשקדים. כלומר, המטה הזה לדורות היה בו בבת אחת, פרחים, ציצים ושקדים. כן, והדימוי או הנמשל שהוא אמר אותו הוא, שאדם עובר כל מיני שלבים בחיים שלו. כלומר, שלב הנערות או הבגרות, זה ילדות, זה פרח, ואז שאדם הופך להיות בוגר, אז הוא... הוא ציץ, כשאדם מגיע לזקנה או סוג של שקד, הוא דיבר על זה שכשאדם עובר משלב לשלב, הוא הרבה פעמים משיל את השלב הקודם, הוא מאבד אותו. הוא הופך מילד למבוגר והוא נשאר מבוגר. עכשיו, אני יכול, מיד אני אוסיף על זה משהו, הוא הופך למבוגר, הוא כבר לא ילד. כשהוא הופך לזקן, הוא כבר לא מבוגר, והרבה פעמים זה בא עם איזה תחושות לפעמים של כעס, של ציניות, של... אתם יודעים שבארכיטיפ של יונג, של הזקן החכם, הזקן החכם הוא גם ציני מאוד. כלומר, הוא גם רואה את הצדדים הרעים, הוא כבר מבין שהעולם זה לא משהו, כן? הוא ראה הכל, כן? אבל... ורב חיים דיבר על, על הפלא שיכול להיות אדם שהוא גם עם ציץ, בבת אחת עם, עם פרחים ועם שקדים. והוא לא ידע, וזה אני אסיים, כמה הוא קלה לו מטרה, שכן, בבר מצווה שלי, מישהו היה? לא, אוקיי. אבא שלי דיבר בבר מצווה, והוא הזכיר, אני לא זוכר איזה סופר אנגלי, אז שימחה לי שאני כן זוכר, אבל תמיד האמרה. האמרה הייתה, הוא דיבר, child is father of man. ומה שהוא...
Wordsworth.
תודה רבה. אתה תלמיד יותר טוב שלא ממני. הוא דיבר על זה שכשאדם הופך להיות man, שה-child יישאר בו, שהאדם לא יאבד את הילדות, ש-child is father of man. שלב עשרים
מיום.
אבל שרה.
שלב
עשרים מיום. מצוין. טוב, אז לילה טוב.